בדיוק רציתי להגיד שלום לכולם. חודש טוב. יש בפסוקים, בהדף שקיבלנו זה בצד ימין פסקה ראשונה, תחילת פרשת תולדות, סוגיה שיש לה הרבה השלכות למצבי החיים, מצבים שונים בחיים. ובדרכה של התורה יש ברור רמוז כזה, גנוז כזה. חז"ל מרחיבים אותו בשנים האחרונים. הפסוק שמבטא, פסוק כ"א, מה עשו יצחק אבינו ורבקה אמנו? המצב שבו לא היו להם ילדים. ניתר יצחק לאדוני לנוח אשתו כי הכרה היא. היה עתר לו אדוני, אתה רבקה אשתו. מאוד מאוד ברור שיש פה שורש, עין תף ריש, שהוא גם בחלקו מתייחס לפעולת יצחק אבינו, רבקה אמנו, ובחלקו מתייחס לפעולה האלוקית. כלומר, יצחק עותר להשם, היום ביתי עותר ל, יש לזה משמעויות אחרות, בגץ וכו', זאת פנייה לאלוקים. ומענה אלוקי היה, ויעתור לו השם, אתה רבקה אשתו. חז"ל מבררים מה השורש הזה, מה תפקידו. וכך הם אומרים, במסכת סוכה וגם במסכת רמות, למה נמשלה תפילתם של צדיקים לאתר? לאתר. אתר זה כלי חקלאי, שפתנו היום, כלשון. מה עושה כלשון? מעביר את התבואה מצד לצד. כשעושים את זה בתוך הגורן, במרחב שבה הפעולה הזאת של המעין סינון באוויר, אז הרימה הזאת, תוך כדי תנועה באוויר, היא מתפזרת בין הגרעין והקליפות. זה פעולת האתר. למה נמשלה תפילתם של צדיקים לאתר? רואים פה משהו שהוא מאוד עקרוני, אולי לא בולט. אבל כשעושים את החשבון הזה, רואים כל אבותינו ואמותינו, נושא הלידה הוא לא אוטומטי. הוא לא מובן מאליו. הרבה שנים מחכים, מתפללים, מתייסרים. משהו צריך להתברר בתפילתם. לכן, הגמרא מרחיבה ואומרת, למה נמשלה תפילתם של צדיקים? היה אפשר להישאר במיקוד של הפסוק. הפסוק עסק ביצחק אבינו ורבקה אמנו. וזה, יש פה הרחבה של, של תפילתם של הצדיקים. לומר לך, מה אתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום? בגלל המושג הזה מהפך, לכן נאמר קודם, זה לא רק מעביר, אלא אומר חתם סופר, יש איזה תהליך של ניקוי, זיכוך כזה, בירור בין הקליפה לבין הפרי, אז תפילתם של צדיקים, אותו דבר. כמו הכלי, גם בתפילה של הצדיקים. את מה היא מהפכת? פה הביטויים לא פשוטים בגמרא. אז קודם כל נגיד את הלשון של הגמרא, ואחרי זה נעשה בכוחות משותפים לפצח אותה. התפילה של הצדיקים, אומרת הגמרא, היא מהפכת ממידת אכזריות למידת רחמים. אנחנו נגד עינינו. בשפה האנושית שלנו. הרגע שאנשים לפעמים כמות, יצחק אבינו ורבקה אמנו, לא זוכים לילדים, זה נראה לנו אכזריות. זאת אומרת, משהו פה לא טוב. לא חלילה חלילה להגיד, אלוקים הוא לא טוב. זה נראה לנו על פניו איזשהו חיסרון, והסימון שלו בגמרא זה מידת אכזריות. ברגע שיש לידה, כתוצאה מהתפילה, כתוצאה מהמאמץ, כתוצאה מהאיסורים, יש תפילה. אז מבחינתנו, זה מידת הרחמים. מה השתנה? לכן אומרת הגמרא, מתהפך. מעבר חד ממידת המזריות למידת הרחמים. אנחנו לא פועלים שינוי בפעולה האלוקית. המידה האלוקית היא מידה. מתי שצריך להתרחש בעולם מה שנראה לנגד עינינו אכזריות, מתרחש. מתי שצריך להתרחש בעולם מה שנגד עינינו זה רחמים, אז זה רחמים. ולכן מאוד ייתכן שכוונת הגמרא היא להפך בנו. בנפש שלנו, אומר החתם סופר, צריך לחול זיכוך. משהו שלא היה ברור קודם, התברר כתוצאה מהזיכוך הזה. והשינוי הוא לא שינוי במידה האלוקית על השינוי בנו. לנגד עינינו, ברגע שיש שינוי שחל בנו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, ואז נפקדים יצחק אבינו ורבקה אמנו. זאת אומרת, דווקא במובן מסוים, זה קצת, בדורנו צריך איזה ליטוש ככה, הנקודה הזאת, כי אנחנו מאוד אוהבים לשמוח, וכל הטוב מגיע, וכל בסדר, הכל חלק. ברגע שזה קצת קשה, קצת מסתבך, קצת מתעכב, אז לא תמיד זה מתקבל ברצון. ופה בעצם לא שומעים לנו חזד שכל ענייננו זה רק לסבול חליל. ופה אומרים לנו חזד, בתוך החיסרון אתה יכול לצמוח. אתה יכול לגדול. אתה יכול להזדקך. במקום לשפוט את המציאות, למה היא לא טובה. במקום לחוות דעה למציאות, מה היה ראוי, מה לא ראוי. במקום להתעסק בציפיות שלך ובאכזבות שלך, בתסכולים שלך, שזה בעצם בתוך הדלת אמותיך. במקום זה, אתה בעצם נבנה. אנחנו לא יודעים להגדיר בצורה ברורה, בוודאי לא במרחק דורות כזה, מול אבותינו ואמותינו, מה הזדקך שם. זה אנחנו לא יודעים להגיד. פעמים שהתורה, הנבואה, חושפים את זה, פעמים שחזל חושפים את זה, אנחנו לא יודעים להגיד את זה. אבל יודעים להגיד בצורה כללית את מושג הזיכוך, שפירושו בעצם שהחיסרון הופך להיות מנוף. ועצם האמון שלנו, עצם האמון של האדם, בהקשר הזה של הזוג, שמה שהשם חוסם אותם, זה לא לרעתם, זה לא כדי לפגוע בהם, אלא כדי לרומם אותם, זה נותן כוח בתוך הנפש להזדכך ולהתרומם. לכן תפילתם נדמד כמו אתר, כמו כלשון שמעביר ממקום למקום, והתבואה עוברת תהליך השינוי והסינון בין הגרעין לבין הקליפה, זה תפילתם של צדיקים. כשזה נמצא בפתח של ה... כן.
התבואה זה משל למה לצדיקים?
השינוי בתבואה. השינוי בתבואה על ידי המעבר עם הכלי הזה שנקרא כלשון, זה השינוי שעושה תפילתם של צדיקים.
בצדיקים.
בצדיקים, כי הניסוח לכאורה של הגמרא זה שינוי במידות. אבל אין שינוי במידות האלוקיות, זה שינוי בנו. התוצאה לנגד עינינו היא תוצאה שמה שחשבנו בהתחלה זה אכזריות, עכשיו יש מידת הרחמים. אז הגמרא משקפת את מה שנדמה לנו. אבל זה לא תהליך העיקרי בתפילה. תהליך העיקרי בתפילה זה השינוי שחל בתוכנו. הזיכור שחל בתוכנו.
עדיין אבל המנוע לזיכור זה הרצון לשנות את החיסרון?
נכון, כי בעולמנו, עולם הזה, עולם שהנשמה היא בתוך גוף, עולם שהעמל צריך בעצם להיות שיא מההסתר אל מה שמתגלה, בעולמנו החיסרון מצמיח. מה שלפעמים הדבר הטוב שהוא אוטומטי לא מצמיח כוחות. לכן זה מגיע בצורה כזאת מעוקבת. יש בירור בתוך העיכוב מה צריך לשנות. יש תפילה לבטא את השינוי. זה התהליך שמתרחש בנפש. והוא מתרחש כתוצאה מחיסרון. אז העובדה שהתחלנו את התנועה הזאת מתוך החיסרון היא לא שלילית. היא אומרת שמשהו העיר אותנו, סוג של שעון מעורר. המבחן, אני יודעתי, הוא המבחן בהמשך. זאת אומרת שאחת ההשלכות הגדולות של ההבדל בין אם הדבר שאני רוצה, אשיג אותו בקלות, או אני צריך לעמול, זה מה קורה כשאני מקבל אותו. כשזה אוטומטי, לכאורה, אולי אתם לא מכירים את החולשה הזאת, אבל אני מודיע לכם שהיא קיימת, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני לא מחויב לשום דבר. הכל בא בקלות. אם זה יסתבך, והיה צריך להצמיח משהו חדש, ובעצם נוצרה תלות, מה שמהר"ן מכנה בתפילה, בין העלול לעילה. כלומר, בין מה שמתרחש מבחינתנו, למה שהקדוש ברוך הוא מחולל, נוצרה תלות ברצון האלוקי, התלות הזאת פירושה מחויבות. מה שלאדם בזמננו לא כל כך מפותח אצלו, וקצת קשה, סוגיית המחויבות, ובעצם יש משהו יותר ממני, שאני נדרש להשתנות בשבילו, ואני נדרש לברר מה משימותיי על פיו, וחיים במרחב שבו לא רק אני נמצא. זה לא קל בעולמנו, אבל בסדר, כשזה יש תורה, שנעשה מלאכתנו בצורה יותר נקייה, יותר מדויקת. ולכן, מיד אחרי זה מגיע, כן.
מציגים את זה כאילו הפעולה האלוקית משתנה ולא
השינוי בנו.
למה
מוצאים את זה בצורה כזאת? כי הם הולכים לפי המבט שלנו, להתחשב בזה שזה מה שאנחנו רואים. זה לא מפחיד אותם לציין את מה שאנחנו רואים. בתנאי שנעשה את העבודה כדי להבין מה הם התכוונו. כי אנחנו בעצם רוצים, בעזרת שנבין מה שהם התכוונו, נבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. אז כמו הייתי אומר, חז"ל סומכים עלינו. אבל הם לא רוצים שנדלג על המבט הפשוט. המבט הפשוט הוא שהשתנה המצב מאכזריות לרחמים, ועכשיו אפשר ללדת, וסוף טוב, הכל טוב. זה השפה, זה חלק מהשפה האנושית, רק לא להישאר בה, אלא להתפתח יותר.
אז אין דם להתפלל בלי לעשות שינוי?
אני מבקש. לא הייתי אומר אין טעם. לא הייתי אומר אין טעם. כל מה שאתה מתפלל זה... וזה ערך משימה. אבל זה לא מפתיע שהמקור לתפילה בתורה, גם אם נאמר שתפילה זה דרבנן, מבחינת קביעותה ומבחינת מוסכה דרבנן, גם כן חז"ל למדו את זה מאותו ביטוי. התורה אומרת בפרשת והאם שמוע, לעובדו בכל לבבכם. עבודה. אומרים חז"ל, עבודה זה לא בלב. עובדים בידיים. מה עושים בלב? עובד, אבל אומרים המדרש והספרי והגמרא בתענית, זה תפילה. אבל תפילה זה עבודה. בדור שלנו בכלל, תפילה זרמת, תפילה היא שרה. מה פתאום עבודה? זה עבודה. זו דוגמה שחז"ל נותנים למדרש והספרי, זה דניאל. אצלו מופיע הביטוי, אמנם בארמית, אבל משמעותו עבודה, פלחן, לעבוד. חז"ל אומרים, אין פלחן בחוץ לארץ, אין קורבנות בחוץ לארץ. מה שייכת עבודה אצל דניאל. והמסקנה של חז"ל היא שהוא התפלל. עכשיו, באיזה הקשר הוא התפלל בפסוקים? בעצם... היה מלך בבל, בלשצר. בבל הזה הייתה מעצמה מספר אחד. והוא רואה בחלומו, דוד, יש פה מקום. כבוד. נכון, אפשר לשבת פה. דוד מבית שען. הוא בעצם היה צריך לתת את השיעור. אבל בסדר, הוא מועדד את הכוחות הצעירים. אז... המלך הזה, מלך בבל, הוא רואה כתובת על הקיר, בחלומו. הוא לא יודע לפנח אותה. הוא תוסס, לא מוצא מנוחה, קורא כמובן לעיתונאים, לפרשנים, ליועצים, לכל אלה שחשובים בין עצמם, אין פתרון. אז הוא אומרים לו, תשמע, דניאל יודע לפתור חלומות. מזכיר את כל הסיפור של פרעה ושל יוסף, ודניאל פותר לו. פתרון לא קל. אומר לו, הלילה אתה נרצח. וזהו. וכך היה. בעצם השתנה המצב בעולם, עולה לשלטון פרס. המצבה מספר אחת. באופן טבעי, כמו פרעה גם, מלך פרס, מגדל את דניאל. כמעט אפשר להגיד גם באופן טבעי, השרים מקנאים בו, השרים הפרסים. הם הולכים למלך, אומרים לו, תשמע, יש לנו איזה רעיון לחזק את מעמדך. נעשה תקנה, שבמשך התקופה הקרובה, אם אתה תופס מישהו מתפלל לאלוהים שלו, שמים אותו בגובה הרעיון. וכך היה. תפסו את דניאל מתפלל. ושם אותו בגובה הרעיון. והמלך עובר שם ליד גובה הרעיון, ומבטא את צערו על מה שקרה לדניאל. דניאל אומר לו, אני חי וקיים. אלוקי ישראל הציל אותו. למה תפסו אותו מתפלל? ומתפלל במקום סגור. מוסתר, וילונות, תריסים, כל מה שאפשר. אומר הפסוק, והמדרש מביא אותו, וכוון פתיחה לב. חלונות ביתו היו פתוחים. למה היו פתוחים ולא סגר אותם? אומר הפסוק, חלונות ביתו היו פתוחים לירושלים. למה הוא לא סגר אותם? התפילה כמו שהיא נתפסת היום, שהיא באמת לא קשורה דווקא לחסונות. והיא זורמת מתוך הנפש, והיא באה על ידי ביטוי, בשמחה וכו' וכו'. מה, למה צריך חלון את הכיוון לירושלים? מה חסרה ירושלים באופק של המתפלל? זה נקרא עבודה. כלומר, לקחת את הנפש במקום הכי פשוט שלה, הכי זורם, ולהרים אותה למקום שבו היא נפגשת עם ירושלים. זה עבודה. בגלל שהעולם הפרטי, במיוחד היום, על פניו כל כך לא צריך את ירושלים, ולא קשור לירושלים, ניכרת עבודה. כלומר, צמצום הפער הזה, וברור בתוך הנפש בנקודה יותר עמוקה, שאכן קשורה לירושלים. בעזרת השם, מי שכבר עשה את זה יודע את זה, ומי שיעשה את זה בעזרת השם ידע את זה. חתן וכלה עומדים בחופתם. אין דבר יותר אישי בחיים שלהם מהחתונה. בסוף החתונה, כל העדות, כל התפוצות, כל המנהגים, חלק שם מאפר, חלק לא שם מאפר, אבל כולם עומדים, אם משכחת ירושלים. שש סחירות כל יום לאשכנזים, כדי לא להעיף אותם יותר מדי. אבל לכן אומרים 10 סחירות, לפי מרן החידה. כל בוקר אתה אומר אחרי התפילה, אם משכחת ירושלים. מה זה נוגע לך? מה זה משמעותי לך? הסוגיה של העבודה, פירושו של דבר, לאן אתה מחבר את תפילתך? אז החיסרון הוא חלק מהסיוע האלוקי שמאפשר חיבור. זאת אומרת, מאפשר להבין שמה שאני נמצא בו כרגע הוא לא מספיק. צריך יותר מזה. אבל בהחלט, שגם גם בזמן שמחה אדם יכול לעבוד. גם בזמן שמחה אדם יכול לחשוב מה הוא קיבל, למה הוא קיבל, ומה האחריות שלו. זה עמל. התפילה היא לא מערכת הישג הבקשות. אלא הבקשות הם ההזדמנות להרים את המבט, להרחיב את האופק. וכך מדייק רבנו בחיי על הפסוק שקראנו. לא כתוב בפסוק, אומר רבנו בחיי אחד הראשונים. לא כתוב בפסוק, לא היו להם ילדים, ואז התפללו. אלא כתוב, היתר יצחק. הנושא היה תפילה. ההזדמנות להתפלל את החיסרון. עכשיו, אם אנחנו קוראים את זה בתורה, וכך מבינים את הגמרא, כך מבינים את רבנו בחיי, אנחנו יכולים לעשות את זה בשמחה, גם כשאין חיסרון. אבל צריכה להיות שימת לב. ולכן אמרתי, אחד המבחנים של הבירור הזה, זה מה קורה אחרי שנולד. כי הפסוקים הרי ממשיכים, לא נשאר מזה כבר בתפילה.
למה דניאל לא סגר את החלונות?
הוא לא יכל בלי ירושלים. הוא עבד ישר. אנחנו לא בטוח. הוא מבחינתו, כל עולמו, כל חייו, היו ירושלים. אם החלונות שלו לא פתוחים לכיוון ירושלים, אין לו חיים. כך הוא עובד. זה עבודתו. אנחנו יכולים לקרוא את המילים לעובדו בכל לבבכם, בלי המדרש, בלי הגמרא, בכלל לדעת הפסוקים בדניאל זה די נדיר, וזהו. כמה בתי כנסת אתם מכירים שחלונותיהם פתוחים לכיוון ירושלים? זה הלכה. וכמה פלפולים ראיתי שאיך להסביר שאולי לומדים מדניאל רק בבית החלונות צריכים להיות פתוחים לכיוון ירושלים. וכמה בתים החלונות הפתוחים לכיוון ירושלים? אם כבר באנו לפלפול הזה. הרמב״ם אומר בהלכות תפילה, זה לא רק דין במתפלל. אומר הרמב״ם, בית כנסת בבנייה שלו צריך שיהיו חלונות פונים לכיוון ירושלים. מה לעשות? בסדר, אנחנו יכולים להגיד, למדנו מדניאל, עכשיו ניישם את זה גם כשהחלונות סגורים. אבל הוא מבחינתו, אין לו חיים בלי זה. אז הוא פתוח, הוא רוצה לראות את האופק ששם נמצאת ירושלים. כי טכנית, לא בטוח שהוא ראה את זה מאותו מרחק. אבל מבחינת התחושה שלו, ברגע שהחלונות פתוחים לכיוון ירושלים, זה החיים. אם זה החיים, הוא עושה את הנפש שלהם. לא מדין ירג אבל יעבור. לא מדין שקופים אותו על דעת וכו', לא כל ה... הגדרות האלה, מבחינת חייו, מבחינת עצמיותו. אומרת התורה, ותוצצו הבנים בקרבה, אתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. אומר רש"י, בדף שקיבלנו שולחן במאמץ על ידי יצחק, ואולי עוד ברק, נועם, בסדר, אז תודה גדולה. אומר רש"י בפסקה 7. תומר, כן, גדול צער העיבור. למה זה אנוכי מתעבר ומתפללת על הריון? ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. מה יהיה שם? מה היא תעשה שם? אומר רש"י, לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהא בסופה. יש פה כמה דברים שהם חלק מאותה סוגיה שצומחת מתוך המחסור והתפילה המזככת. א', שכשהולכים לחפש פתרון, בעצם הולכים לחפש אותו אצל מי שיצר את החיים. הולכים לבית המדרש. בימינו זה לא קל. יש לאדם חיים, יש לו בתים, יש לו שאלות. להכניס את זה לבית המדרש זה לא קל. מה המקום של החירות? מה המקום של העמל? מה המקום של החיפוש האישי? רבנו הרב ציודה, היינו בעיניים אליו כל שני וחמישים שלו. אלה הביישנים מבינינו, היו כותבים מכתב לרב ציודה. היה קורא לך, קורא את המכתב בנוכחותך, ואז שואל אותך, ומה אתה אומר? אני את הגן עצמות, מה זה מה אתה אומר? באת לאדם שמבחינתך הוא אחד מגדולי הדור. מה חיפשת? חיפשת מענה? הוא לא עושה לך את החיים קלים. הוא אומר, התפקיד של המפגש עם בית המדרש, הוא ליישר את הנפש. לא להתעלם ממנה, לא לדלג עליה, ליישר אותה. איך היא תתיישר? תתיישר על ידי המגע בין העולם היחסי שלנו לבין העולם המוחלט האלוקי. זה תפקידו של בית המדרש. אדם היה עובר חוויה בחיים שלו, הולך לבית המדרש, משתתף את החברים שלו בתוך הסוגיה. בהתחלה היה תורה שבעל פה. זה היה ברור עצום, האם לכתוב אותה. ידעו חזר שמאוד עלולה להישחק תנועת החיים בבית המדרש אם אנחנו נהפוך לעסוק באותיות. אם כל הזמן נזכור שהאותיות סופם לברר את החיים, אז לא הפסדנו מהכתיבה. אבל אם הכתיבה תחליף את החיים, השם ישמור. אז בעצם פה, כיוון שהיא מבינה שההיריון לא בא בקלות, הוא רק בא כתוצאה ממענה אלוקי. אז היא מבינה עכשיו שיש מחויבות, אז היא הולכת, איפה שמבררים מחויבות, שם היא הולכת. נכון, בבית המדרש מבררים מחויבות. האם זה מחויבות שחונקת את האדם, או מבררת את כוחותיו, זה תלוי. תלוי ברב, תלוי ותלוי. דבר שני, שהוא לדעתי מאוד קשור בנקודה הראשונה של המחויבות, אין שם שום הרגעות. מה זה מה יהיה בסופו? זה בעצם שאלה, לאן כל זה מתפתח? ואז מובן מדוע הקושי, ההתרוצצות, הבירור התוסס הזה, אבל אין, הקדוש ברוך הוא לא אומר לה, תקחי אקמול. והכל יסתדר. זה בירור. זה בעצם, ככל שבדור שלנו יש הרבה מצבים והרבה דברים שאפשר לסדר אותם מהר, אז גם החסרונות לפעמים מחפשים קיצורי דרך. ואז מדלגים, מדלגים על העמל, מדלגים על המחויבות. אומרת התורה, לא, אני, פה לא עצה הדרך. הולך לדרוש את השם, לדעת מה יהיה בסופו. וגם התשובה האלוקית, מה היא? אומרים הפסוקים. ויאמר השם לה, שני גויים מביתנך, שני לאומים מאיך יפרדו, לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. הסתירה בין שתי הישויות, ולימים שני הלאומים, שתי המגמות, הסתירה היא כל כך חזקה, עד כדי שאומר הנביא יחזקאל, היא מלאה החרבה, הגמרא במגילה אומרת בדבר, כשרומא עולה, ירושלים יורדת. כשירושלים עולה, רומא יורדת. הם לא יכולים לגור בכפה אחת. שזה אומר שהיא הולכת להיות מערכת של שנים, שאולי מבחינתם של יצחק אבינו ורבקה אמנו, הם לא יראו את זה בפועל. או סוגיית הברכות, סוגיית הבכורה, עוד לא יראו את ההתנגשויות של העמים. מה שאנחנו סבלנו מהנוצרים, הם לא ראו את זה. אבל השם אומר להם, מפה, מנקודת ההיריון, מתחיל האימות הזה. וזו התשובה לשאלה, למה זה אנוכי? זה לא מרגיע, זה לא פותר את הבעיות, לא עושה שום דבר חלק. אבל אומר, באיזה מתווה מתמודדים, איפה, מול מי, נגד מי, חלה התרוצצות, ומעכשיו צריכים אנחנו לגזור את כוחותינו, משימותינו, מתוך המתווה הזה. הנה הפסוקים, ממשיכים, זה קצת יצא בדף פתוח, אז אני אשתדל לקרוא תוך הפסוקים. מקווה שאני לא אשמיט מילים או אוסיף מילים. מצא הראשון אדמוני, הוא לא כעדר את שיער, אז קראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחי, ויתו חזק בעקב עשיו, נקרא שמו יעקב, יצחק בן 60 שנה, בלדת אותה. אם נראה בדף שקיבלנו, למעלה, מדרש רבה, שמתחיל במילה אדמוני. אמר רבי אבא, בר כהנא. מה זה אדמוני? כאילו שופך דמים. הצבע מעיד על הנפש. באופן כללי, אנחנו מכירים את הסב, מכירים מה יצא ממנו, זה תיאור מאוד משקף את הנפש שלו. וגם נוח לנו ככה, יודעים מה הסב, מי הסב. אומר המדרש, תעבוד, אל תנוח. אל תגיד, ההם, ההם, וסידרת את העולם שלך. בוא תסתכל פנימה, יש לך מה לעבוד. למה? אומר המדרש, כיוון שראה שמואל לדוד אדמוני, יכתיב וישלח ויריהו, והוא אדמוני. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אלך לבית לחם, שם יש משפחת ישי, ומשם תמשך למלך. שמואל הנביא מגיע למשפחת ישי לבית לחם, אומר לישי, תביא את הבנים שלך. הם עומדים, והגדול נראה לשמואל מתאים. והוא מבטא את זה, והוא אומר, אך נגד השם ישיחו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא ביקשתי ממך את זה. אני לא אמרתי לך שזה המשיח, שזה המלך, שאותו תמשך. עובר לבן הבא, ככה שיבה, נגמרו הבנים, והשם אמר לו משפחת אישי. מה הוא יעשה? אז הוא שואל את אישי, הנביא, אולי יש עוד אחד. הוא לא יודע, אישי קטן כזה, משהו משפחתית, בכלל לא ברור איך הוא קשור דוד. אולי נשאר מישהו בצון, תביא אותו. דבר ראשון הוא רואה, אדמוני. מה קורה לו בנפש לשמואל?
בטוח זה לא.
או בטוח זה לא, או כיוון שראה שמואל לדוד אדמוני, הכתיב הישלח והביא לו אדמוני, נתיירה. מפחד. יש לפחד. אף זה שופך דמים, פייסר. אתה לא יכול לקחת מילה, כתוב בתורה אדמוני, חזל אמרו לך, תשמע, הצבע מבטא, תבין מזה שהוא שופך דמים, אבל אם זה יהיה כתוב אדמוני אצל דוד, זה משלנו. זה אנחנו, זה אנש. אין דבר כזה בתורה. אם זה כתוב במקום אחר, פתח את כל העיניים שלך, את כל עולמך המוסרי, עכשיו אתה מחדד ואתה אומר, רגע, רגע, רגע. זה מפחיד. זה מפחיד. זה חלק מהמחויבות. אז מה עושים עם הפחד הזה? אמר לו, קדוש ברוך הוא, תסתכל טוב. תראה שהוא יפה עיניים, והוא אדמוני. אם יפה עיניים. זה תואר חיצוני, מה זה מבטא בעולם פנימי. עשיו, מדעת עצמו, הוא עורר. אבל זה, מדעת סנהדרין, הוא עורר. קח את הסוגיה אחת הכי משמעותית היום, הוא סוגיה המוסרית. אל תיפול בפח שלה. תחלק את העולם לכאלה שהם טובים, כאלה שהם רעים, אתה תמיד ברשימה הטובה, תחלק את העולם לימין ושמאל, תקטלג הכל. אז זו, עזוב את השטחיות הזאת. יש סוגיה מוסרית, תתמודד איתה. ועד כדי שאתה מתמודד איתה, בפחד של שמואל הנביא. זה מה שעם ישראל, היחס שלו לנשק, לחרב, זה יחס שבחלקו מורכב מפחד. לא מתאים לו השימוש. הוא לא סס על הקרב. מצד אחד. מצד שני, אז מה הפתרון? עשיו הורג מדעת עצמו. ודוד הורג מדעת סנהדרין. מה זה עושה? זה בדיוק סוגיית הבית מדרש. האם הכוונה היא שבאמת זה לא טוב, אבל יש אתר. זה חותמת כשרות, קיבלת במדרש, לך תעשה מה שאתה רוצה. או שבית המדרש, אותו סרגל, ששמת את העצמיות מולו ועכשיו אתה מתאר, מברר, מזכך, אומר לך, תשמע, מוטלת עליך שליחות מוסרית להילחם. זה הסנהדרין. זה אדמוני עם יפה עיניים. איך אפשר? הרי מיד אחרי זה נקרא, זה איש צייד, זה יושב אוהלים. איך זה יעבוד? איך יהיה מצב שסנהדרין יגידו לדוד, אתה צריך לצאת למלחמה ולהרוג? הוא לא יוכל, הוא יושב אוהלים. זה ברור שחייבים לעשות אותו. הוא מתחיל בנקודה של מתיירא, ועובר למחויבות ולשליחות. נחדד את זה קצת בסוגיה פה שצולמה. בפסקה 6, במלחמת שאול והעמלק, שהיא בשמואל א' ת' ו', ובעצם כתוצאה ממנה צריך שמואל על פי רצונו של השם ללכת למשוח למלך מישהו אחר, כתוצאה ממלחמת עמלק. שם התיאור הוא אחרי שהנביא אומר, בשמואל א' ת' ו', למלך, אותי שלח השם למשוכחה למלך על ישראל. אתה מחויב לי. ועכשיו אני אומר לך בשם השם, מוחה את המלך. לך תמחה את המלך. אז כתוב, וירד בנחל. אמר רבי מאני, אמר רבי יומא, אל עסקי נחל. בשעה שאמר לו, הקדוש ברוך הוא לשואל, לך והקיטה את המלך, אמר, ומה נפש אחת, אמרה תורה, אבג להרופאה. כל נופשות הללו, על אחת כמה וכמה. הסוגיה האחת, שלפי חז"ל בעצם אמר את זה דואג ושכנע בכך את שאול, זה הסוגיה, נקרא לה הלכתית, מסוגיית עגלה הרופאה. את רואה חסה אפילו על נפש אחת, של חלל שלא יודעים מי יכהו, כל העניין שמופיע בסוף פרשת שופטים, בספר דברים. אז על הרבה נפשות, על אחת כמה וכמה. הסוגיה השנייה שהגמרא מעלה היא סוגיה, קוראים לזה היום סוגיה מוסרית. אנשים חפים מפשע. המדם חטא, בהמם חטא, גדולים חטאו, קטנים חטאו, גברים, נשים, זה מוזכר במדרש וכל. יצתה בת קול ואמרה לו, אל תהיה צדיק הרבה. יש שלושה דברים שקהלת אומר בפרק ז'. אל תהיה צדיק הרבה. אל תתחכם. אל תרשה הרבה. אתה בת קול יכולה להגיד, אל תתחכם, השם ציווה, אתה תעשה מה שאמרו לך. לא כתוב את זה. לא פה, לא בבבלי וגם לא במדרש מקהל. כתוב, אל תהיה צדיק הרבה. למה? מוסיפה הגמרא, ושעה שאמר לו שואל לדואג, סוב אתה הופגע בכהנים, נוב עיר הכהנים, נתנה מחסה לדוד, ויצדה לדרך. ושאול המלך רודף את דוד. וכשמתברר שנוב נתנו לו את החיסיון הזה, אז דואג, הוא הורג אותם. את כל נוב עיר הכהנים. שואלת בת קול, אומרת, יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשה הרבה. אלה שני הקצוות, אל תצדיק הרבה, אל תרשה הרבה. ככה לשון הפסוק. בתווך נמצא, אל תתחכם. במדרש מופיעות עוד שתי מילים. כשאמרה לו בת קול, אל תהיה צדיק הרבה, במדרש כתוב, אל תהיה צדיק הרבה יותר מבוראך. כלומר, אתה נכנס לסוגיה המוסרית של המלחמה, אתה הולך עם הפחד של שמואל הנביא, שלא, מה פתאום נהיה אדמוני. אבל אם המעגל נסגר בזה שכשסנהדרין אומרת לך, צא למלחמה, זה בעצם רצון השם, אז הסוגיה המוסרית אומרת שאם אתה לא נלחם בעמלק, אתה אדם לא מוסרי. לכן הבת קול אומרת לו, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. אומר הרב סולובייצ'יק, הבורא הוא הגורם היחידי שיכול להכריע הכרעה מוסרית, כי הוא יצר את עמלק. הוא יצר את העולם, הוא יודע כמה עמלק מסוכנים. ולכן כשהוא שולח את הנביא, אומר, עכשיו מוטלת עליך אחריות מוסרית להילחם. איך השם יגיד ליעקב אבינו, דרך אביו יצחק, דרך אמו רבקה, איך הוא יגיד לו, עכשיו מוטלת עליך משימת המלחמה. איך הוא יעשה את זה? זה הבירור של פרשת תולדות. חז"ל נתנו לנו את האפשרות להכיר את הבירור הזה, דרך הסוגיה של אל תהיה צדיק הרבה, אל תרשה הרבה, ששם אומר יש לקיש במדרש את המשפט, כל מי שמתרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. זה עומק הסוגיה היום עם הבג"ץ. לא שאלות אחרות. כל השאר זה רק אחות וטבחות. זה עומק הסוגיה. מי אחראי על המוסר? הדתיים אומרים, אנחנו. האם כשאתה אומר את המילה דתיים, אתה מתכוון לשמואל הנביא שמפחד שדוד הוא אדמוני? אבל זה לא נוגע בכלל. יש לך תורה, התורה אומרת אסור, התורה אומרת מותר, גמרנו. או שבית המדרש הוא תפקידו ליישר את המוסר שלך. אז בבסיס של יישור המוסר שלך, אתה צריך לפחד להרוג. אתה צריך לפחד מלפגוע באנשים חפים מפשע. זה הבסיס, זה לא מספיק. עכשיו תעשה את התנועה המעגלית, וכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לך, דרך בית המדרש, זה המוסרי, אסור לך להיחלש. ברגע שאתה מרחם על האכזרים, כלומר, אתה לא עושה שליחותך המוסרית, ברגע שאתה אדם לא מוסרי, אם יש איזו קבוצה שחותרת תחת מעמדך, אתה נלחם בה, למרות שרגע קודם עשית קל וחומר ואתה להגיד טענת חפים מפשע. איפה זה על נוב? למה נוב לא יהיה כמו הקושיה על עגלה הרופא? כי אלה מתאימים לך ואלה לא מתאימים לך. הכל משתנה בהתאם לזווית האנושית. אבל הבירור הוא בירור מוסרי. הוא לא בירור של צייתנות. הוא לא אל תתחכם. זה לא מה שבת קול אומר. זאת אומרת, אל תהיה צדיק הרבה. והעיוות הוא בכך שיכול להיווצר מצב שבו לא תהיה זהירות בתחום הזה של חפים מפשע, בתחום הזה של אם אלה חטאו, אלה לא חטאו. ומצד שני, להפך מזה, העיוות יכול להיות בכך שהזהירות תהיה זהירות יותר מדי גדולה, חד צדדית, ואז כלפי אותה קבוצה או אותו עם או אותו גורם שתהיה תחושה שאסור לפגוע בו, אז זה יהיה ויתור, יהיה רחמים על האכזרים, כתוצאה מזה יתעוות כל המהלך ותהיה אכזריות על נוב, ובת כל תשאל או תגיד למה רשת הערב. כן.
כאילו, נראה
שהוא הכניס
את יעקב
אבינו
ודוד המלך,
כאילו,
בחד
המחתה
כזה,
אבל לכאורה זה שתי... לא רק בחד המחתה. מתוך שדוד המלך גדל עם תורת יעקב אבינו, הוא יודע מה זה סנהדרין, הוא יודע מה זה בית מדרש. וזה, ולא לחינם התאמצנו לראות שלדעת מה זה יעקב אבינו, זה לא לדעת מה קורה בבית המדרש. זה קודם כל לא להיוולד. ואז ההורים של יעקב אבינו, זה היה תפקידם להזדכך. זה תחילת הפרשה. ומתוך כך ותלך לדרוש את השם, ולאט לאט זה מתגלגל דרך כל הסוגיות של יעקב אבינו, עד כשדוד המלך יודע איך להתנהל בקרב. הם לא באותה שורה. להפך, בגלל שיעקב אבינו עובר את כל מה שהוא עובר, דרך אבי ודרך אמו, ההתנהלות של דוד המלך היא מאוזנת, היא מוסרית, היא מתוקנת. אם אני לא עושה את כל תחנות הביניים, אז באמת אני לא אבין לא את יעקב אבינו ולא את דוד.
לא, אני רוצה להגיד שלכאורה כאילו יש הבחנה מהותית בין העמדה של יעקב אבינו לבין דוד, מבחינת דוד שהוא המלכות, ויעקב אבינו נגיד...
רק התחלה, יעקב אבינו זה רק התחלה.
לא, אבל... נגיד יעקב עם כל המעשה של דינמי. ההתייחסות
שלו. עוד רגע לפני דינה, כל סוגיית הברכות, כל סוגיית הבכורה. הפסוקים הרי שקוראים בהמשך של הפרשה, הם המשך פיתוח השאלה המוסרית. ממנה נבין מה היה בפרשת דינה, מה היה בפרשת שכם, ממנה נבין הכל. למה יעקב אבינו אומר לשמעון ולוי, אני לא רוצה להיות איתכם. לא רוצה ששמי ייזכר עליכם. זה הרי דבר קשה מנשוא. לחלק מהאנשים היום, שמעון ולוי, זה הדמויות שלהם. זה גולת הכותרת שלהם. זה ברור לא פשוט. הוא נעשה בעד רגע.
לא, אני מדבר ספציפית לעניין של המלחמה. אז כאילו יש לזה הפחות. כלומר, זה כן באיזשהו מקום שדוד זה מקום יותר מפותח.
עוד מדרגה. עוד מדרגה, אבל אין למדרגה הזאת קיום. ולא הבנה, בלי להבין את אבותינו ואמותינו. מה עבר עליהם? למשל, מה עבר ליצחק אבינו ורבקה אמנו? כמה חוכמולוגים היום דשים בכך שהיה פה חוסר תאום בין יצחק אבינו ורבקה אמנו. הם לא השתתפו בהנחיית הורים. הם לא ידעו מה שכל בר ברב יודע היום.
שלא היה דיבור
ביניהם בכלל. אז הפרשה אומרת לך בפסוקים הכי פשוטים שהיה ועוד איזה דיבור ביניהם. אבל מדלגים על זה. וזה לא בדיוק הקודש, מה ראה אבי מלך ומה הוא לא ראה. זה לא, זה פסוקים שאנחנו קוראים אותם מהר. אל תקרא מהר. זה בדיוק כמו הפסוק של אנוכי השם אלוקיך, זה הפסוק על יצחק אבינו ורבקה אמנו. אבל יותר מזה, הרי הפסוקים ביחס בין ההורים לבין יעקב ועשיו, אומרים הבדל. רבקה אוהבת את יעקב. מה קורה ליצחק אבינו? התורה אומרת לך, חכה. קודם כל, סוגיית הבכורה. אין לה שם אחר לסוגיית הבכורה, חוץ מהמילה מחויבות. וזה כל יום, לא 24 שעות ביממה, אבל המון מצבים. תגיד, מה אתה רוצה בחיים? נזיד עדשים או בכורה? תגיד. בסדר, בקצה שמו חזל את שאלת עבודת הקורבנות. אתה יכול להבין את עשיו, אתה אומר, עוד אלפי שנים יהיה בית מקדש, מה אני עכשיו צריך, אני עכשיו רעב, עייף, כל הפירושים של המילה הזאת בתורה, תן לי מרק. בסדר? אבל עכשיו יעקב אבינו עושה לך מבחן. וכשיעקב אבינו עושה את המבחן לעשיו, הוא עושה את המבחן לנו. אלפי שנים אחרי זה, יהיו בחיים כל מיני נזידי עדשים למיניהם. ואדם צריך לשאול את עצמו, מה הוא מעדיף? נזיד עדשים או בכורה? לא, מי שלא נולד בכור, לכאורה אין לו את הדילמה הזו. אבל אם בכורה זה אחריות, אז אותה שאלה עומדת. מה אני מעדיף? אחריות או נזיד עדשים? לכן אמרתי בהתחלה, זה לא מספיק להגיד, עשיו הוא שופך דמים. עשיו הוא מוכר את הבכורה. וכל המומים של עשיו. בסדר, עכשיו נמחא כפיים ליהודים. לא נמחא כפיים. יש לנו הרבה עבודה בדור הזה. בלבול מושגים עצום בין נזיד עדשים לסוגיו לבין מחויבות לסוגיו. ובקצה, בקצה, בקצה, יכול להיות שנזיד העדשים הכי גדול זה העני. שאני מוכן בשבילו, בשביל העני הזה, באלף, למכור את הבכורה, למכור את האחריות. עד כדי שבית מדרש עלול להרתיע אותי, לא רוצה לפגוש אותו. לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. זה מגיע לדקויות שבדקויות. זה ברור. לאן מובילה, ההבדל הזה בין רבקה אמנו לבין יצחק אבינו? אחרי הבכורה. אומרים לי יצחק אבינו, עכשיו התמודדות. סתום, הבארות סתומים. בגלל הפלישתים. תשבו, מה התורה, איך היא מציידת אותנו בצידה לדרך היום? זה ברור עצום. אומרת לנו, יש קבוצה שמקנית בכם, בעם ישראל. לא יכולה לשאת את יצחק אבינו, את אביו אברהם. אז היא סותמת את הבארות. מה יצחק אבינו עושה? הוא חי עם סתימות. איך הוא פותח? חופר מחדש. אין מרמור, אין כתרוג על המציאות. זה התפקיד, זאת המשימה, ועצים אותה. הספורנו עוד מגדיל ואומר, ויקרא בשם השם. מהסתימה הוא מבין יצחק אבינו, משהו עוד לא היה מספיק מפותח קודם. ומהרגע שהוא קרא בשם השם, פלישתים משלימים איתו. אחרי שעברת את הסתימה הזאת, את הפתיחה הזו מחדש, ולא נכנעת, ולא נחלשת, ולא קטרקת, בוא לניסיון הכי קשה. זה אלה הפסוקים על פרק אף זין, שנמצאים פה ב... למעלה בפסקה 3. כן.
ומה שהרב אמר קודם, שכשרבקה הולכת לדרוש את השם, אז זה לא שהיא מקבלת איזה הרגעה וזהו. אבל היא כן מקבלת שם בסוף איזה אמירה מה התוכנית האלוקית, ובתוך איזה מסגרת היא נמצאת. אנחנו היום, אין לנו נביא שאומר, טוב, אתה נמצא בהתמודדות כזאת וכזאת, אז תדע לך זאת המסגרת שאתה נמצא בתוכן.
נכון. היום חיינו יותר קשים. בצדך. שאני, יש לך בית מדרש. בית מדרש מהסוג הזה שיש לך פסוקים, פרשת תולדות. יכול ללמוד בהם. יש חז"ל שעוזרים לך להבין מה הפסוקים. יש ראשונים ואחרונים, עוזרים לך להבין מה חז"ל. הכל קיים. או נגיד מה שאמרת, נבואה. אז הנבואות קיימות. בחותם של הגמרא, במסכת מגילה, בדף י"ד, כל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. אתה צודק שכיוון שפירושיהם שונים, ודעותיהם שונות, ונפשותיהם שונות, אז גם המסקנות מתוך הפסוקים, המסקנות מתוך דברי חז"ל, תהיינה שונות. בסדר. אתה לא חייב להיות אני לא חייב להיות אתה. אתה לא חייב להיות כפוף לי, אני לא חייב להיות כפוף לך. סביב זה יכול להיות ברור, כשאתה הולך בדרכך, אני הולך בדרכי. אבל החיפוש האישי, יש לו, יכולים להיות לו יסודות. הוא יכול לצמוח ממשהו. ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שלי, עדיין, שיהיה לנו סנהדרין, שיהיה לנו נביא, אז זאת אומרת שהוא סומך עלינו שנוכל להתמודד. לפעמים הסומך עלינו, זה כל כך מלהיב אותנו, שכבר לא צריך בית מדרש. בסדר, זה החבלה שאנחנו מקבלים בעצמנו. אם אנחנו זונחים סרגל שקצת יאזן וידייק את הדברים הסובייקטיביים שלנו, זה בעיה. אבל איך שלא תסתכל על זה, אם הקדוש ברוך הוא מכין אותנו היום לנבואה, אז אין הכנה יותר טובה, שלא נדע כלום. הוא היה קוק, ביום שהאנושות תשאל שאלות, שאין לה תשובות, וכל סוגי התשובות לא עומדים מול גודל השאלות, אז עם ישראל יגיד, עכשיו צריך נבואה. ואז השם ייתן לו נבואה. זאת אומרת, אנחנו הדור שצריך לפרוץ את הגדר הזאת. והחלומות על זה שתחזור נבואה, לא צריכים לדכא אותם. זה חלק ממה שהתורה עושה, נותנת לנו אפשרות. לפלס דרכנו, בתוך כל השערות הקיימות, בלי להרים ידיים. אתה יודע בידיעה ברורה מתוך פרשת הבארות, שיש מצב של סתימה, ואתה יודע שאפשר לפתוח אותה. אתה לא יודע איך, אתה לא יודע למה. בסדר, אבל הכל לפניך. לכן נושא העבודה, נושא העמל, נושא המחויבות, אלה יסודות שאתה יכול לאסוף אותם, ומהם להיבנות. לא בקלות. הפסוקים בפרק כ"ז, אומר יצחק אבינו לעשיו, תעשה את הציד, ורבקה שומעת, מדבר יצחק אל עשיו. היום בטכנולוגיה, נדמה לי זה היה אתמול או שלשום, חדר מישהו למיליון מחשבים. יכול לדעת מה קורה בטלפון שלך. בטלפון הפשוט לא. אם כולנו נחזור לטלפון הפשוט, הוא לא יכול להזיק. אבל בטלפונים משוכללים הוא יכול להיכנס פנימה. אפשר היום לעשות אס-אמס בשמי שלא כתבתי אותו. אתה תקרא אס-אמס מאלישה, אתה תגיד, הבן אדם משתגע. ולא כתבתי אותו בכלל. ולא יודע שכתבו אותו. ואם נהיה מסוג הנרדמים שגם לא תורכים לשאול במקרה שיש איזו אי-הבנה, לשאול, רגע, משהו השתבש לדעתך, או... אז תמשיך לחשוב שהשתגעת. זה... איך היא שמעה? יצחק אבינו כתב בפייסבוק שלו? מה הלך פה? השם אמר לה. כך אומר המדרש. כך מביא רש"י. השם שיחסיר, תודה רבה. השם שיחסיר ממנה אפשרות ללדת. ושאליו ילכה לדרוש מה קורה בהתרוצצות. והשם שאמר לה שני גויים וכו' וכו', הוא אמר לה עכשיו, יצחק אבינו, רוצה לברך. משם, הצעה אדמה, היא אומרת ליעקב אבינו, קח את הבגדים, תעשה צעיד, לך נהל הצום וכו', פסוק י' י' א', ואומר יעקב אל רבקה אמו, הנה סב אחי, איש צעיר, אנוכי איש חלק, והם משנו יביא, והייתי ביניו כמתעתע, ויש אליי את עליו ולא ברכה. ותאמר לו אמו, עליי קלילתך בני, שמע בקולי, ולך קח לי. הייתי בחוברת של החמד לפני שנה, שאמורים היו להגיד את דברי התורה בשבתות. יש הצעה למבנה. מה אתה עושה עם השקרים של יעקב אבינו? אין יותר יעקב אבינו אחרי שאלות כאלה. אם אתה שואל את עצמך, מה עם השקרים שלך לאור האמת של יעקב אבינו? יש סיכוי שתיבנה. אבל אם אתה בעמדת השופט את יעקב אבינו, נגמר הכל. אין לך מי ללמוד, גם לא מדוד המלך, כי גם אותו אתה יכול לרסק, זה לא בעיה. ויש התמחויות כאלה בהתרסקות. מי נבנה מזה? הצד האישי, הגאווה, ולפעמים קלקולים יותר נוראים, שמחפים עליהם. אתה כשאתה לומד תורה, אתה לא שופט. אתה תלמיד. ננסה להבין. הקדוש ברוך הוא מוביל פה מהלך, שעל בסיסו אומרת רבקה, אמנו שמע בקולי. זה שם אמר לי ככה לעבוד. תחזור לקדוש ברוך הוא, שלא נותן ילד בהתחלה. שאחרי זה אומר, לאום אל לאום יאמץ. שמסדר את פרשת הבכורה. תחזור לקדוש ברוך הוא שמודיע לי את הידיעה מה יצחק אבינו רוצה לעשות. יעז תבין את המשפט שהוא הבסיס של, של דוד המלך. בסוף מתברר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אם לא היה יעקב אבינו אוחז בעקב עשיו, היינו נשארים עד היום רק יושבי אוהלים. את המלחמות היה מנהל עשיו. הוא היה אחראי על המלחמה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה אחראי על המלחמות. כי הוא עם שמפחד מלהרוג. כי הוא עם מוסרי. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את יצחק לפעול באהבתו לעשיו עד נקודה מסוימת. אם היה מילימטר מהנקודה הזאת עוד לא הגיע באהבתו לקרב אותו, אין מה לקחת ממנו אפילו את העקב. אז יש קירוב על ידי יצחק אבינו. את רבקה אמנו שולח הקדוש ברוך הוא להלביש את ידיו של יעקב בבגדים של עשיו. בסוף יצחק אבינו הוא החותם. הוא אומר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולכן כותב הרב קוק למי שאומר לו אנחנו מחונכים, צריכים להיות לאור וחיתתו חרבותם לעתים, אומר לו הרב קוק, העולם הזה מלא זאבים. אם לא יהיה עם שילחם בהם, השחיתות תשלוט בעולם. אנחנו חייבים את הידיים דסה. אם חלילה, הידיים יהפכו להיות כל הגוף, נורא והיום. אם בגלל העיסוק בעולם המעשי נוותר על הבכורה בשביל נזיד הדשים, נורא והיום. אז כל הזמן התורה בונה איזונים. התורה היא לא גוגל. היא לא אוסף ידיעות. היא לא אוסף הקלדות, היא לא אוסף ציטוטים. צריך לבנות חיים, חיים לא בנים אותה בשריקה. בשני עמודים שמסכמים לך נושא. זה חי, אז זה סוגיה של קירוב. אבותינו ואמותינו, יצחק אבינו ורבקה אמנו. זה סוגיה של פעולת הבירור הנוקה בין עשיו לבין יעקב בבכורה. וזה סוגיית הציד, ובקצה בעצם, לא נקבל מעשיו את כל הקליפות שלו, אלא רק את הידיים. המצפן, המצפון, יהיה הסנהדרין. יהיה הכל כל יעקב. התפילה בית המדרש. ואז כתוצאה מכך, מה שמוסרית מוטל עלינו נעשה, ומה שמוסרית צריך לפחד ממנו, נפחד ממנו. זה ההשלמה כולה. זה לא אוטומטית, שכל סוגיה בדברי דוד המלך נבין אותה לאשורה. זה מחייב הבנה מקומית. אבל רואים בהתנהלות של דוד איך הוא משלב את שני העולמות האלה. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. כן.
חזר לשאלה. ודוד המלך זה לא, הידיים ידי עשיו, הידיים שלו ידי דוד המלך, והידיים שלו אליהם...
כן, בסדר, אבל ברגע שידי דוד עוסקות במלחמה, הם ידי עשיו.
למה?
מפני שאנחנו לא רוצים את זה. זה לא תפקידנו. תפקידנו טהרת העולם. תפקידנו שלום. בשביל זה אנחנו צריכים לעשות מלחמות. מה שחלק מהיהודים היום מתבלבל בזה. כי אם שלום הופך להיות נזיד הדשים, בוא נארגן קצת שקט לשנתיים, אז באמת כל העולם המוסרי נדחק הצידה. אז אפשר לנהל, כמה זה כבר? 3 חודשים מהמשפט הזה של הבחור מחברון, שירה, שלא ירה, שהרג חף מפשע, שלא הרג חף מפשע, כן מוסרי, לא מוסרי וכו' וכו' וכו', ואין שום דיון על הפקטים שלו, האם הם עושים את מלאכתם. אין שום דיון. מוסרית. עוד כמה ימים, יום הזיכרון של דרור ויינברג. הוא הגיע לחברון. מה הוא ראה? צבא שלם. משותק. ממוגן. נמצא בפילבוקסים. לא נוקט שום עמדה. שום יוזמה. זורק את הקפלת, זורק את השפץ. אין דבר כזה בעולם. אומר חבר'ה, הפחד שלנו זה האויב שלנו. בוא נלחם בו. הפך את כל הקערה על פיה. לימים, דבר שמעתי אותו באוזניי. בוגי כשנהיה רמטכ"ל, זה היה בערך 9 חודשים אחרי חומת מגן. אמר את כל חומת מגן צה"ל חייב לדרור. כי בעצם הוא התחיל בחומת מגן לפני כן. ואז ברגע האמת, עם ישראל הבין, צה"ל הבין, מדינת ישראל הבינה, ממשלת ישראל הבינה, שאם לא נמצא את המלחמה מול הטרור, אנחנו אנשים לא מוסריים. ותמיד השתמשו בסגנון הזה. אז בסך הכל הידיים שלנו, כשאתה אומר ידע דוד, אתה צודק, זה מתוך טהרה. אבל אם לא נקפיד על ההבנה שהתורה נותנת לנו, התורה לא קוראת לזה ידי יעקב, קוראת לזה ידי עשיו, אז לא צריך לדלג על זה. זה לא הידיים רעות. אבל זה כן מציין לדורות, שהנושא הזה של חרב ונשק הם לא אוטומטיים. אכפת לנו לשמור על צלם אלוקים שבנו, לא בגלל השמאל, לא בגלל בית הדין בהג, לא בגלל הבגץ אצלנו, אלא בגלל תורתנו. ובאותו רגע שיהיה ברור, שמי שקשור לתורה, מי שקשור לבית מדרש, אכפת לו ממוסר, אכפת לו מחיי אדם, אכפת לו מהחשש שמעורר חפים מפשע, לא יהיה שמאל, לא יהיה בית דין בהג, לא יהיה מי שיצטרך לאזן אותם. אבל שוב, אם כל מה שנעשה זה הבירור מול תומתו של עשיו, ומול כישלונו של עשיו, ומול שחיטתו של עשיו, נשאר במצב שבו מה שהתורה אפשרה לנו להבין שעלינו לתקן, לא נתקן. ובנימה אופטימית זאת, נסיים, ונבקש בקשה גדולה מאוד מאוד במדרגות, בדממה, לא בשקט, אלא בדממה. ואת כל עולם החוויות, סיכמנו פעם שעברה עד 50 מטר, אפשר 100 מטר, לא באזור מגורים, נגיד ככה. כן.